מתנצלת על זה שאני לא נשמעת כמו פדופיל. אבל אני מצוננת, אז אם אני משתעלת, מצטרדת, או מתעטשת עליכם במהלך הפרק, אני מצטערת לראות. גם לכל אשתי צריך להתעסק בזה בעריכה. תודה, אני שמחה שמישהו נהנה מזה. זהו, מה קורה מחדש? בדיוק התעדכנו בינינו ככה על המונדיאל וכל מה שקורה.
כי זה חשוב, יש חג מונדיאל.
יש חג מונדיאל.
ברור.
אני לא עוקבת, אותי מעדכנים, זה היופי. אני מקבל את המידע ממקורות זרים, ממך, מנטלי, מאמלק בפייסבוק.
על הפנים. אני אשכרה יושבת, הטלוויזיה כאילו דלוקה רוב היום, ויש, אם זה משחק שכאילו קצת פחות מעניין אותי, אז הוא רץ ברקע תוך כדי שאני עושה דברים. במשחקים מעניינים אני יושבת מרותקת וצופה.
כן, נכון, יאו, כן. כן.
באמת שמאז שהתחלנו להקליט בזום ואני מקליטה בחדר עבודה, ואנחנו לא מכניסים את החתולים לחדר עבודה כי הם יעשו פה טרור, אז זהו, ריין כבר לא משתתף, אבל קוניה התחילה להשתתף הרבה יותר
בפודקאסט. כן, כי אני בינתיים, זה, נו, כי אני בינתיים עד שיהיה לי חדר עבודה אז אני בסלון, כן. אז כמו ששומעים ברקע יש פה חתול משועמם שכנראה רוצה לצאת החוצה למרפסת או משהו, אבל יש מלא רוח אז היא פשוט תתעופף החוצה.
לא רצוי, לא
זה
רצוי.
פחות מומלץ.
כן. חתולים לא נועדו לעוף.
לא. בגזור, אנחנו מתעסקות בעיקר, לפעמים.
נכון, לפעמים.
כאילו נגיד היום אנחנו כן מתעסקות בעיקר כי דיברנו על המונדיאל, זה מאוד מאוד חשוב.
למשל.
למשל. זהו, אנחנו בוחרות כל פעם נושא היסטורי, וחוקרות אותו, ובודקות מה היה בפעם, אנחנו בכל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לביתכם, וברשתות החברתיות, וזה פרק של אבאבי הפעם.
נכון, פרק של אבאבי. עכשיו, את נתת לי כמה רעיונות למה לעשות בפרק.
כן,
וחשבתי. תתפלי, תתפלי. אני ככה עברתי על הרעיונות שנתת לי, והן אחלה רעיונות. אבל הייתי עצלנית מדי כי זה מבוסס על סרטונים ודברים דוקומנטריים ולא היה לי כוח לראות את זה ולסכם.
עצלנית.
אבל
אתמול פשוט עצלניתיוס.
נכון. אבל אמרתי טוב אני אחפש, ואז אתמול בערב תוך כדי שככה עברתי על הדאטאבייס שנתת לי ועל דברים אחרים שמצאים, עלה לי רעיון רלוונטי לעכשיו, רלוונטי לתקופה. ששנה שלישית שיש לנו את הפודקאסט ומפתיע שלא דיברנו עליו.
אוקיי.
אז בואי נדבר עליו. עכשיו, אני לא אומרת לך מה זה. אני מאוד מהר חושבת שאת תביני לבד
מה
זה.
זה לא פייר, כי את יודעת על מה הפרק שלי.
נכון. אבל זה אשמתך כי סיפרת לי.
כי לא יכולתי, כאילו זה ממש מרגש אותי. אז לא יכולתי כאילו להחזיק את עצמי. הייתי חייבת לחלוק את זה עם העולם.
זה נכון. אבל פרק הפתעה. אני אתחיל את התחקיר, ואני בטוחה שמהר מאוד את תביני, ואם לא, אז באיזשהו שלב אני מציינת על מה מדובר.
אוקיי, חייזרים. אז
לא הפעם.
לא מעניין אז.
1600... בוטה על הפרק. 1620.
אוקיי.
ספטמבר, אוקיי?
גם הפרק שלי בספטמבר. יואו. זה גורל.
כן, לכמה. ספינה קטנה בשם מייפלאואר עוזבת את פילמוט באנגליה. אוקיי. המייפלאואר היא ספינת סחר, וכמו ספינות סחר אחרות במאה ה-17, היא הייתה אמורה כזה להוביל עצים, דגים, חביות של יין צרפתי, כל מיני דברים כאלה. לא נוסעים בהכרח. ועם זאת, הפעם היא מובילה 41 בדלנים, 61 פורנרס זרים, כזה לא קשורים, שהביאו אותם כבעלי מלאכה ומשרתים מוסמכים כזה.
אוקיי.
סך הכל 102 נוסעים שמחפשים בית חדש שבו הם יוכלו לתרגל בחופשיות את האמונה שלהם והפיתוי של סגסוג ובעלות קרקעות משלהם בעולם החדש. עד כאן, אחלה.
עד כאן, אין לי מושג מה את רוצה ממני.
אני חושבת שזה ייקח כמה פסקאות.
אוקיי, יופי.
אחלה. הם הפליגו במשך יותר
מחודשיים. אני עדיין בעד חייזרים, אני לא יודעת.
הפעם אין חייזרים.
בוודאות יש. אני אמצא אותם, אל תגיד.
סומכת עלייך. אוקיי. הם הפליגו במשך יותר מחודשיים, על פני 3,000 מייל, שזה כמעט 5,000 קילומטר, של אוקיינוס פתוח, ובין הנוסעים היו 3 נשים בהיריון, ויותר מתריסר ילדים, שבעצם נדחסו מתחת לסיפון בתנאים מאוד צפופים, קרים, מלחים, מן הסתם ים, הרבה מחלות ים. שרדו בעיקר על מנות דלות של ביסקוויטים, בשר יבש ובירה, כמובן
בירה.
כי מים עוד לא היו נקיים באותה תקופה. עם זאת, למרבה הפלא, כל הנושאים של המייפלאואר מלבד אחד, שרדו את המסע המתיש בין ה-66 ימים.
כל הכבוד.
וכן, והבדלנים והנושאים בעצם קיבלו בברכה את הגעתו של תינוק חדש שנולד במהלך המסע, וקראו לו אוקיינוס.
Of course, ocean.
מקסים, נכון? כן.
נו, זה כל הילדים שקוראים להם ים, אגם, טל, טיפה, גל.
אז אושן, בגדול, כזה. אז השמחה וההקלה של עולי הרגל שהם ראו את קייפ קוד בבוקר התשיעי בנובמבר 1620.
כמעט.
תועד, כמעט, 300 שנה לפה או לשם.
לא רלוונטי, סטורט.
לא. ההקלה הזאת בעצם תועדה על ידי המנהיג שלהם, ויליאם ברדפורד, במסמך בשם Of Plymouth Plantation, משהו כזה. כל מכן. הם הטילו עוגן ליד קייפ קוד, הרבה צפונה מהיעד המקורי שלהם שהיה בשפח נהר האדסון. אחרי חודש הם חצו את מפרץ מסצ'וסטס. כן, שם התחילו הצליינים, כפי שהם ידועים כיום, במלאכת ההקמה של כפר פליימות. במשך כל החורף הראשון והאכזרי בעולם החדש, רוב המתנחלים נשארו על
הסיפור. אם יש ברקע שומעים כזה, זה קוניה משחקת עם משהו.
כן, אני רואה את הזנף שלה. כן. אני רואה שאנחנו צוחקות עליה.
כן.
במשך כל החורף הראשון והאכזרי בעולם החדש, רוב המתנחלים עולי הרגל החדשים האלה נשארו על סיפון הספינה. שם הם סבלו מחשיפה ממושכת לקור, צבדינה, התפרצויות של מחלות מדבקות, כל מה שכיף בחורף בעצם.
ברור.
ובעולם חדש.
בלי חיסונים ורפואה נורמלית.
כן.
ותרופות.
כן. רק מחצית מהנושאים והצוות המקורי של המייפלאואר בעצם חיו לראות את האביב הראשון שלהם בניו אינגלנד.
כל הכבוד.
בסה הם עמדו חצי מהאנשים שלהם מתוך 101.
אבל את המסע הם שרדו. בתכלס
ששרדו. כן, לפחות זה, לפחות זה. אם האוקיינוס לא יתאיש אותם, אז החורף כן.
מעניין אם אושן נשאר בחיים.
אי אפשר לדעת בתקופה הזאת עם ילדים.
אין תיעוד? אין תיעוד אם אושן שרד את גיל 3?
לא בסיכום שאני ראיתי לפחות.
אוקיי. לעולם לא נדע.
במרץ, לעולם לא נדע. אם אתם צאצאים של אושן, ספרו לנו. בכל מקרה. במרץ עברו המתיישבים בעצם לחוף, מהספינה עצמה. שם הם זכו לביקור מדהים של חבר משבט אבנאקי, שבירך אותם באנגלית.
את עושה פרק על Thanksgiving?
כן! יפה! אמרתי שזה ייקח כמה פסקאות.
חשבתי על זה עוד קודם, אבל אמרתי אני אבדה. אני אבדה.
כן. אז Thanksgiving או חג ההודיה, זה הפרק שלנו היום. וככה אנחנו נחקור את הטוב, את הרע, את המלוכלך,
לא אמרו שמבטלים את Thanksgiving, ואז החליטו שמשאירים את Thanksgiving, אני מאוד מבולבלת מה הולך עם החג הזה.
אנחנו נדבר על זה עוד מעט, בסוף כזה.
נהדר.
מספר ימים לאחר מכן בעצם, אותו בחור מהשבט של אבנאקי, חזר עם בחור אינדיאני אחר בשם סקוואנטו, או משהו בסגנון הזה.
נייטיב אמריקן, אני מבקשת.
נייטיב אמריקן, כן. כן, כאילו...
בסדר, בעברית זה לא נחשב.
קודם כל בעברית זה קצת אחרת. לקחתי את רוב המידע מהאתר של עמוד ההיסטוריה, אז אם אתם רוצים לבטל מישהו, אז את ה-History Channel.
אוקיי.
וכן,
אני פותחת מחאה.
לגמרי. אני אתייחס אליהם בתור אינדיאנים, סלש ילידים, סלש לפי השמות של השבטים, ואולי קצת בשמות שלהם, ואני מתנצלת על זה מראש.
בהצלחה להגיד את השמות של השבטים, אני מאמינה בך.
כן,
אם זה לא איזה נוצה סרוכה, אני בספק שנצליח להגיד את זה.
לא. בכל מקרה, סקוואנטו, שהיה בן לשבט פאוטוקס?
ברור.
טוקסט?
בטח.
משהו כזה.
כן.
הוא נחטף על ידי קפטן ים אנגלי ונמכר לעבדות, אבל הצליח להימלט ללונדון, ובסוף הוא הצליח לחזור אחרי מסע חיפושים כזה לארץ מולדתו. ככה הוא כנראה ידע אנגלית ולימד את האחרים. סקוואנטו לימד את עולי הרגל החדשים בעצם, שהיו מאוד מאוד חלשים מן הסתם מיטת תזונה, כן. ומחלות וכל החורף השמח, איך בעצם לטפח תירס, להוציא נוזלים מעצם מייפל, לתפוס דגים בנהר ולהימנע מצמחים רעילים. כן, הוא היה בחור ממש ממש נחמד. הוא גם עזר למתנחלים לקרות ברית עם הוואמפנוג. אנחנו נתייחס עליהם הרבה, אז יכול להיות שאני אגיע את השם הזה בצורה שונה במהלך הפרק.
יופי.
מה אני אעשה? מה אני אעשה? שבט מקומי בעצם, הם קרתו איתם ברית, ובעצם הברית הזאת זה אחת הדוגמאות היחידות להרמוניה בין הקולוניאליסטים האירופאים לבין הילידים. אבל גם זה הגיע בשלב מסוים לסיומו.
אי אפשר להיות קומביה לנצח.
לא, וגם לזה אנחנו נתייחס בהמשך. נובמבר 1621, לאחר שהקציר של הטירס הראשון בעצם הוכיח את עצמו כמוצלח, ארגן המושל וויליאם ברדפורד, אותו קפטן של הספינה שדיברנו עליו קודם, סעודה חגיגית והזמין קבוצה מבעלי הברית האינדיאנים שלה בעצם אל המושבה הצעירה, שזה כלל את המפקד של הוואמפנג האלה,
כן.
שקראו לו
מסה סוויט.
יצא לי קצת נייטי פרנץ' בה. בכל מקרה, היום הסעודה הזאת בעצם זכורה כחג ההודיה הראשון, למרות שהצליינים עצמם כנראה לא השתמשו במונח הספציפי הזה, הפסטיבל נמשך במשך 3 ימים סך הכל, אין תיעוד של התפריט המדויק של מה הוגש בחג ההודיה הראשון הזה, אבל ממה שנכתב, כאילו, מאותם כרוניקות של עולי רגל על ידי בחור בשם אדוארד ווינסלו, ציטוט, בהגיע הקציר שלח המושל שלנו 4 אנשים לצוד עופות, כדי שנוכל בדרך מיוחדת לסמוך יחדיו לאחר שאספנו את פרי עבודתנו. ארבעתם ביום אחד הרגו כמה עופות עם קצת עזרה, והם שירתו את הקהילה כמעט שבוע. אז בין שאר הבילויים פתחנו את צרותינו ורבים האינדיאנים הגיעו בינינו, וביניהם המלך הגדול מססויט. כן. כ-90 איש שבמשך 3 ימים עירחנו וסעדנו אותם, והם יצאו והרגו 5 איילים, אותם הם הביאו למטה והניקו למושל שלנו ולקפטן ואחרים. אף על פי שלא תמיד היה שפע, כפי שהיה איתנו בזמן הזה, אך בטובו של אלוהים אנחנו כל כך רחוקים ממחסור, שלעיתים קרובות אנחנו מאחלים לכם חלק מהשפע שלנו.
אוקיי.
ציטוט מדויק, כאילו לא מדויק, ציטוט עם התאמות לעברית מתוך הספר
שלהם.
כן, לא הייתי קוראת את זה באנגלית המקורית של 1600 ומשהו.
עכשיו אני סקרנית.
לא.
אני צריכה להתאמן.
לא, כתבתי את זה.
ולעשות את זה בספוקן וורד.
אני חולה מדי בשביל שטויות האלה עכשיו. בכל מקרה, היסטוריונים הציעו ש... כאילו, הציעו, אמרו, דיברו, שרבות מהמנות שבעצם הכינו באותה תקופה, היה עם תבלינים ושיטות בישול אינדיאניות מסורתיות, בגלל שלא היה להם תנור והספקת סוכר בזמנו, כי הסוכר במייפלאואר הצטמצם בסטאף שהיה לפני הטנקסגיבינג. הארוחה לא כללה פשטידות, עוגות או קינוחים אחרים, שהיום הם די סימן היכר של החגיגות. עולי הרגל ערכו בעצם את החגיגה השנייה שלהם ב-1623, בעצם שנתיים אחרי, כדי לציין את הסוף של בצורת ארוכה שאיימה על הקציר שלהם, וגם מניע את המושל שלהם לקרוא לאיזשהו צום דתי. אז אחרי שהם עברו את זה והכל היה אחלות, היה להם ימי צום, וכאילו הם חגיגו את החג הודיה השני. עכשיו.
אכלו צמו.
בלי קשר, כן. ימי צום וכזה חגי הודיה לביניהם, היו משהו כאילו, או על בסיס שנתי, או משהו שהוא מזדמן, וזה הפך לנוהג יחסית נפוץ בהתנחלויות אחרות בניו אינגלנד גם.
נהדר.
כן. אבל הרבה חוקרים, כאילו יש הרבה חוסר הסכמה בין החוקרים עדיין, לגבי האם החג הזה בפליימוס באמת היה החג הודיה הראשון של ארצות הברית. יש היסטוריונים שמתעדים טקסי תודה כאלה ואחרים בקרב מתיישבים אירופאים בצפון אמריקה לפני החגיגה הזאת של הצליינים. נגיד ב-1565 היה חוקר ספרדי בשם פדרו מנדז דה אביליה.
כל הכבוד,
כמעט
הצלחת.
כן, כמעט הצלחתי. שהזמין את חברי השבט טימוקוע, שבט מקומי, אני יודעת, זה הולך להיות מאוד קשה עם השמות.
איך שאתה תמיד בוחר את הפרקים האלה, זה מדהים.
אני מאתגרת את עצמי. אני לא רוצה לשאוף לבינוניות, אני רוצה לשאוף להקראה בינונית.
יופי. בינונית מינוס.
בינונית מינוס. זה המותג שלנו, אני מצטערת. לשם כך התכנסת.
בכל מקרה. מותג של אנשים שלא יודעים להקריא שמות.
נכון. אם זה לא ג'ון סמית, אנחנו לא יכולות להתחייב על הביטוי, על ההגייה.
יופי.
בכל מקרה, אז הבחור הזה, פדרו, הזמין את שבט טימוקאווה לארוחת ערב בסנט אגוסטין שבפלורידה, אחרי שהוא גם ערך מיסה, להודות לאל, על ההגעה הבטוחה של הצוות שלו.
ברור.
כל מה ש... כן. ברביעי בדצמבר 1619, לפני שהמייפלאור עוד יצאה לכיוון העולם החדש בעצם, היו 38 מתיישבים בריטים, שהגיעו לאתר בשם ברקלי הונדרד, משהו כזה, על גדות נער ג'יימס שבווירג'יניה, והם קראו לקבוע את התאריך הזה כיום ההודעה לאל הכל יכול, חבל שאי אפשר לראות אותי עושה את הנכנסים בידיים.
כי אני מאוד, אני מאוד רואה שאת מודה לאלוהים.
מאוד, מאוד. אז יש תיעודים שהארוחה הייתה די דלה, וכנראה בעיקר היו שם כזה צדפות ושינקינס לשחזיר, את יודעת שנזרקו.
טעים, טעים, טעים.
כן, אבל הם חגגו עוד היה, גם אם לא היה להם הרבה אוכל לחגוג איתו. היסטוריונים אחרים מצביעים על 1637 כמקור אמיתי של חג ההודיה, ששם היה מושל של מושבת מפרץ מסצ'וסטס.
מסצ'וסטס.
כן, בשם ג'ון ווינטרופ, זה לא ג'ון סמית, אז כאילו.
בוא נשנה לו את השם, מי ידע? הוא בטוח לא ידע. כבר לא אכפת.
לא יהיה לו אכפת כבר. לא. עכשיו, הוא הכריז, הבחור המאוד מאוד נחמד הזה, על יום חגיגות עבור חיילים קולוניאליים, שזה אתה תפכו במאה גברים, נשים וילדים, של שבט פיקווט.
תקופה יפה, זמנים יפים.
כן, good times. אזור שהיום הוא מיסטיק קונטיקט. אז כן.
תקופה מאוד
אז
יפה.
אז יש שאומרים שזה המקור לחג ההודיה, הטבח שעשו.
העיקר אנשים כזה, היה הרבה יותר טוב בפעם.
כן, שמח. סך הכל קצת טבח, מה קרה?
כלום, סבבה לגמרי. רגע. לגיטימי. לא למות. לא למות.
להשתדלת. להשתדלת. אוקיי. בכללי...
סליחה. למות.
אוקיי. בכללי, במסורת האנגלית, ימי חג הודיה מהסוג הזה, או דומים אליו, צוינו בדרך כלל על ידי שירותי דת כדי להודות לאלוהים, לחגוג יבול, שפע, בלה בלה בלה. אפשר לראות את זה גם כמסורת שמגיעה מימי קדם, אז גם במצרים, ביוון וברומא.
כן, בדתות פגניות היה לך מלא כל מיני כאלה של... בוא נגיד תודה.
כן,
זה מין קטע של מלא דתות.
כן, היו חוגגים כאילו כבוד לאלים, הרבה פעמים אחרי הקציר של הסתיו, גם אצלנו יש חג קציר בסתיו, סוכות, אז כאילו, בחגים שלנו ואחרים, לא, בסתיו זה סוכות.
אה, בסתיו זה סוכות, נכון.
כן. בחגים שלנו נגיד פחות תופחים, אם כבר תופחים בנו, אבל את יודעת, סמנטיקה.
זו אופנה, זו אופנה אותו.
כן, כן, על סמך זה אנחנו מבססים חגים. בכל מקרה, מה שאני אומרת זה שבגדול המתיישבים בפליימות לא המציאו את הגלגל, ובגלל זה כאילו מקובל לחשוב שהיו משתים דומים ברחבי היבשת. זה פשוט היה המקרה הכי כאילו, הכי גדול שנכנס לתודעת הציבור, והוגדר כחג ההודיה הראשון, למרות שהוא לא בהכרח היה זה, והם לא המציאו את הגלגל.
נו, אבל זה הגיוני.
כן.
כאילו, גם אם תסתכלי על כל מיני דתות כאילו של הפעם, יש הרבה חגים, כמו שכאילו היה לנו אז בפרק של, של השנה החדשה וזה, שבעצם לקחו וריאציות כאלה ואחרות של חגיגות שנה חדשה, או קריסמס וזה, והפכו את זה למה שאנחנו מכירים היום. כן, גם בהלווין, כאילו זה לא...
גם בהלווין.
אף אחד לא המציא שום דבר חדש.
נכון. אבל אם כן נקבל עכשיו באופן רשמי את חג ההודיה הראשון, כפי שהוא בסיפור שדיברנו עליו, יש גם הרבה מחלקות שבעצם סובבות אותו.
טם טם טם.
אז בציטוט ככה שדיברנו, הם הזכירו את המלך מסוסית הזה.
מסוסית.
משישושית. אז הוא לא בדיוק היה מלך, הוא היה יותר המפקד העליון של שבט וואמפנג, וואמפונג הזה שדיברנו
עליו. כמו שאומרים המפקד העליון, אני חושבת כאילו ישר על היטלר, אבל בסדר, תמשיכי.
כן, זה יותר הפירר העליון, אבל כאילו תלת. סבם תיקה.
אוקיי, כן.
בכל מקרה. אז המלך מפקד, whatever, התחבר עם המתיישבים האנגלים באמת אחרי ההקמה של פליימות, הוא נלחם עם העולים לרגל החדשים האלה נגד הצרפתים ונגד שבטים מקומיים אחרים.
ואף אחד לא אוהב את הצרפתים.
נכון. אבל עם הזמן הבריד בעצם שהם עשו ביניהם נהייתה מתוחה, כמו שקורה.
כן.
וכשהתחילו להגיע המון קולוניאליסטים אנגלים חדשים לפליימוס, השתלטו על יותר שטחים, השלטונות קיבלו שליטה על רוב, כאילו זה מצוטט כזה, רוב ההיבטים של חיי וואמפונג, של השבט, זה על פי ספר שנקרא קשר היסטורי, אנשים וקולוניאליסטים אינדיאנים בצפון מזרח ארצות הברית של היום, וכאילו הם באמת השתלטו על המון מהטריטוריה של השבט גם, כי פשוט הרבה יותר אנשים.
כן, אז צריך יותר מקום.
כן. היה גם מחקר שפורסם בכתב העת Quaternary Science Reviews.
ברור.
כן. שהעריך שמחלה הפחיתה גם ככה את האוכלוסייה של הילידים בניו אינדלנד ב-90% עד 1620.
כן, זה לא חדש. כל האירופאים באו עם המחלות שלהם.
כן.
כל החיידקים שלהם, גועל נפש.
דברים שהילידים לא הכירו. והם המשיכו, כאילו השבט הזה המשיך למות לאט לאט ממה שהמתיישבים כינו קדחת הודית, שזה מחלה כאילו שהיא לא ידועה, לא בדיוק ברור מה היא הייתה, אבל זה מה שכאילו דברים מתיישבים אירופאים מוקדמים יותר הביאו איתם בעצם מהיבשת.
אוקיי.
עכשיו. רגע. עד שהבן של אותו מססויט שדיברנו עליו, שקראו לו מתקומת, מתקומת, כן. הוא היה ידוע לאנגלים כהמלך פיליפ. כן. הם קראו לו המלך פיליפ, כי זה הרבה יותר קל.
ברור, כי אתה נסי
לשבור כל השם. לכולנו, אגב. אגב, זה יותר קל לכולנו, תודה. אז הוא בעצם ירש את המנהיגות מאבא שלו. ועד השלב הזה היחסים בין המתיישבים לילידים התעררו מאוד. האנשים של אותו מלך פיליפ הוצאו להורג על רצח של בחור בשם ג'ון ססמון.
לא סמית. מתי היה... ג'ון סמית?
לא. אין ג'ון סמית בפרק הזה. הם לא באו להקל.
על הפנים.
כן. בכל מקרה הוא היה מתורגמן. הם ניסו, כן. עשו לו לעז. אליזו אותו קצת. מכל מקרה, אז הם רצחו את הבחור הזה ג'ון, שהוא היה מתורגמן מאיזשהו שבט אחר, והמירו אותו לנצרות, ואחרי שהאנשים של המלך פיליפ רצחו אותו כנראה, אז הוציאו אותם להורג, וזה כזה עורר איזושהי מלחמה מן הסתם.
ברור.
לא שמח.
לא.
הלוחמים של וואמפונג של השבט, הגיבו בפשיטות, קונפדרציות של המושבות של, כאילו, קונפדרציית המושבות של ניו אינגלנד הכריזה על מלחמה ב-1675, מן הסתם עקובה מדם,
כמובן.
מאוד הרסנית, כל הכיף של, של התקופה. במאמר שפורסם בכתב העת ההיסטורי של מסצ'וסטס, אמר פרופסור, כן?
תגידי את השם נכון.
פרופסור, אני אומרת אותו נכון.
לא, את לא.
אני לא אומרת אותו כמוך.
כמו שצריך, כמו שאלוהים מתכוון.
אני לא בטוחה שזה...
אני בטוחה שככה.
כן. בכל מקרה, אז הפרופסור הזה מאוניברסיטת מונקלר, אמר שכמות ההרוגים המשוערת הייתה יכולה להגיע ל-30% מהאוכלוסייה של האנגלים, ומחצית מהאינדיאנים שבניו אינגלנד.
הנהדר.
אבל לבסוף, מתקומת המלך פיליפ, נערף, בוטר, המתנחלים...
נערף שיבטו... ובוטר.
כן. שיבדו את ראשו על בעצם ספייק כזה.
נהדר.
כדי להציג אותו במשך 25 שנים לפי מה שהיה כתוב. אני מאוד מקווה שהם לא עשו את זה 25 שנים.
יו. מתאר את הריח?
אבל...
אני לא יודעת. כאילו לפחות בהתחלה. אחר כך כשזה נהיה עצמות כבר אין ריח, אבל לפחות בהתחלה.
אני לא יודעת מה הם עשו. אולי הם ריססו עליו מתאר אוויר, שמו לו את ריח על אף. אני לא יודעת מה הם עשו. לא.
הרגע דמיינתי. ראש על מות. היא מתאר אוויר בתור ספטום.
אוי אוי אוי.
אוקיי, תמשיכי.
אני מצטערת בראש. אנחנו פה בשביל הומור שחור, אני לא יודעת. אנשים צריכים להיות רגילים לזה עד עכשיו. אוקיי, רגע. אוקיי. המלחמה הייתה רק אחת מן הסתם מסדרה של סכסוכים מוקדמים ואכזריים, אבל זה זכור מאוד במעומעם בין, כאילו, בתודעה של הציבור היום, אבל היה הרבה מאוד סכסוכים כאלה בין האינדיאנים והקולוניאליסטים באינגלנד, בניו יורק גם, בווירג'יניה גם. תמיד כיף. אם נמשיך להתקדם קצת קדימה בהיסטוריה של חג ההודיה האמריקאי, אז במהלך המהפכה האמריקאית, הקונגרס קבע יום חג הודיה אחד או שתיים בשנה. ב-1789 פרסם ג'ורג' וושינגטון את כרזת חג ההודיה הראשונה, שיצא בעצם, כן, שיצא על ידי הממשלה הלאומית של ארצות הברית, שבו הוא קרא לאמריקאים להביע את תודתם על הסיום המשמח של מלחמת העצמאות של המדינה, והאישור של חוקת ארצות הברית.
שזה בעצם מה שהיה לנו במשחק אתמול, בין אנגליה לארצות הברית, רק שאף אחד לא ניצח.
כן, בגדול. גם היורשים של וושינגטון, ג'ון אדמס וג'יימס מדיסון, הם גם קבעו ימי תודה כאלה במהלך הנשיאות שלהם. שוב, לא איזשהו חג רשמי, אבל כזה כן, פה ושם בואו נחגוג. ב-1817, מאה ה-19 מהחישבה, הפכה ניו יורק למדינה הראשונה מבין כמה מדינות שימצא באופן רשמי חג הודיה שנתי.
אם זאת כל אחד, זהו, זה מתחיל להיות כאילו חג רשמי לאט לאט?
לאט לאט. בזמנו עדיין כל אחד חגג את זה ביום אחר. הדרום האמריקאי לא הכיר במסורת הזאת יותר מדי.
כמובן, בוא נהיה מופתעים כולם.
כן. ב-1829, עורכת המגזין והסופרת, סרה ג'וזפה היל, חיברה בין היתר מהדברים המוכרים של שיר התינוקות של למרי היה כבס קטן, מרי הדה ליטל לאמב. כן, אז היא חיברה את זה.
שיר מאוד 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 עלילתי, נהדר, הרבה עומק.
המון עומק. אז היא פתחה בעצם בקמפיין לביסוס חג ההודיה כחג לאומי, במשך 36 שנים.
מעניין מה היא נהיה אותה. היא ממש סקרנית. כאילו, היא מתעסקת, היא התעסקה בזה כל כך הרבה שנים, מה הייתה המוטיבציה מאחוריה? מה? כאילו, בן אדם מתעורר יום בהיר אחד ואומר,
היא רוצה להגיד תודה ולאכול תרנגול הודו.
זה הולך להיות חג לאומי. אני הולכת לעבוד עכשיו קשה כדי שזה יהיה חג לאומי. כאילו, למה?
אני לא, יכול להיות שהיא ממש רצתה שכולם יאכלו תרנגול הודו. אגב, במקור אחר קראתי, לא הכנסתי את זה לתחקיר, אבל במקור אחר קראתי שהיא גם חיברה איזשהו ספר מתכונים.
לתרנגול הודו. שהוא
כאילו סביב, לא לתרנגול הודו, אבל למאכלים של חג ההודיה כזה. כל המילית הזה שהם אוכלים ומפתמים את התרנגול.
איזה אישה מוזרה, אוקיי.
היא מאוד אהבה את החג הזה.
אישה מוזרה.
במשך 36 שנה היא פרסמה מאמרי מערכת רבים ושלחה עשרות מכתבים למושלים, סנטורים, נשיאים, פוליטיקאים, כל מה שהיא יכלה, כדי שמישהו יהפוך את זה לחג רשמי.
כמה מוטיבציה.
המון. חדורת מטרה. זה זיכה אותה בכינוי. כן, זה זיכה אותה בכינוי אם חג ההודיה.
וואו. לא למות. כן. למקרה ואת תוהה, טוניסיה, אוסטרליה עדיין 0-0. אני אמשיך להתקיע אותך תוך כדי שאנחנו מקליטות.
מאוד חשוב לי. מתה. אוקיי. אברהם לינקולן.
כן.
נהנה לבסוף לבקשה שלה בשנת 1863. מיינד יו, היא התחילה ב-27, כן.
וואו.
שיהיה בריאה,
נו.
היא די שעסוקה.
בשיאה של מלחמת האזרחים. לעשות דברים.
לדחוף חגים לאומיים.
באופן כללי, לבשל נגיד.
למשל, לדוגמה. אז באמת לינקולן נעתר לבקשתה ב-63, שזה היה בשיא מלחמת האזרחים, בהכרזה שהפצירה בכל האמריקאים לבקש מאלוהים לפצור בטיפולו העדין והמסור על כל אלה שהפכו לאלמנות, יתומים, אבלים או סובלים מהסכסוך האזרחי המצער, ולרפא את פצעי האומה.
אוקיי, בקיצור זה השיווק פסיכולוגי כדי להחדיר מוטיבציה באנשים אחרים.
עדיין דתי. עדיין דתי גם. כן. הוא קבע את חג ההודיה ליום חמישי, האחרון בנובמבר, והוא נחגג באותו יום מדי שנה עד 1939, כשבעצם פרנקלין די רוזוולד הזיז את החג שבוע, הזיז את החג לשבוע לדעתי קדימה, לא בטוחה, באיזשהו ניסיון שלו בעצם לעודד מחירות במהלך השפל הגדול של ארצות הברית.
הגיוני.
כן, התוכנית שלו לא ממש עבדה, הרבה מאוד התנגדות, אנשים כינו את זה בלעג בשם פרנקסגיבינג. כן. ובשנת 41 הוא חתם באי רצון על הצעת חוק שהפכה את חג ההודיה ליום חמישי הרביעי בחודש נובמבר.
נהדר. כאילו זה מצריק שזה אף פעם לא באותו תאריך. כאילו נגיד הקריסמס כן באותו תאריך בלילה בין 24 ל-25, אבל כאילו הטנקסגיבינג זה כזה יום חמישי האחרון של בלה בלה.
זה כמו הבלק פריידי, שזה יום שישי האחרון של נובמבר.
כן, כאילו...
זה ההיגיון.
זה מצריך ממש. כי נגיד סתם, חגים יהודיים הם תמיד באותו תאריך לפי הלוח שנה העברי.
נכון.
אבל אז זה יוצא כל פעם בתאריך אחר. כאילו, העובדים האמריקאים אצלנו, שעובדים כבר כמה שנים בחברה, אז הם כזה, למה פעם החגים שלכם באוקטובר? בפעם החגים שלכם בספטמבר? ואז צריך לשבור את הראש ולהסביר להם.
כן, שאנחנו עובדים לפי לוח שנה אחר. אנחנו, איך, מי זה היה ש... אני לא זוכרת אם זה היה לואי סי קיי, או אם זה היה דניאל סלוס. מישהו מהסטנדאפיסטים פעם אמר, נראה לי זה היה לואי סי קיי.
שהנוצרים שכאילו... ניצחו עם הלוח שנה, זה לואי סי קיי.
לא, לא, שכאילו, כן, שכאילו כולם הולכים לפי הלוח שנה של הנוצרים, אבל כאילו, the Jews are secretly keeping tabs.
כן.
על כאילו, אנחנו באיזה 5,000 ומשהו.
כן, כן, זה לואי סי קיי.
כן, מישהו צריך לספור. בשקט, שלא יתווכו אותנו מה שנקרא, אבל בשקט.
בשושו, שלא ישימו לב שאנחנו שם.
בדיוק. בכל מקרה, בהרבה משקי בית אמריקאים בעצם, חג ההודיה איבד הרבה מהמשמעות הדתית המקורית. במקום זה, הוא התחיל להתמקד בבישול ושיתוף ארוחה שופעת עם די המשפחה וחברים. אוף ההודו, שמאוד מזוהה עם החג, הפך לכמעט שם נרדף לחג.
יפ.
אולי היה ואולי לא היה חלק מהכיבוד המוצע במשתה הפתיחה בעצם שדיברנו עליו. כאילו, היה שם אופות, לא יודעים אם זה בהכרח היה הודו, יש שיגידו שכן, יש שיגידו שזה היה אוף מסוג אחר.
אופות זה מאוד ג'נריק.
כן, מאוד כללי. היום לעומת זאת, כמעט 90% מהאמריקאים אוכלים טורקי בדרך כלל הודו, בין אם זה צלוי, אפוי, מתוגן בשמן עמוק, כמו שהאמריקאים אוהבים.
כמובן.
Not to throw shade, אבל
כאילו. כל דבר שמתוגן בשמן עמוק, איכשהו נהיה הרבה יותר טעים. אני לא שופטת.
אי אפשר להתווכח עם ההיגיון הזה. מה לעשות. במהלך חג ההודיה, יש איזה, כאילו, כמו שאמרנו, ה-90% הזה, זה נתון שבעצם מגיע מהפדרציה הלאומית של הטורקי.
פדרציה לאומית של טורקי.
כן.
לא טורקי
המדינה. ככה אנחנו יודעים ש-90%... לא, ההודו. אז כן.
מיי גאד.
כן. יש כזאת פדרציה. מאכלים מסורתיים אחרים כוללים מלית, פירה, רוטף חמוציות, פאי דלת, פאמקין פאי כאילו.
כן.
התנדבות היא פעילות מאוד נפוצה של חג ההודיה, והקהילות כאילו, שמקיימות בדרך כלל כל מיני כזה דרייב טרוז של אוכל, להביא אוכל
לאנשים. הם עושים גם ירידי צלבנים, כאילו טים פארקס של צלבנים.
באזורים מסוימים, כן. עושים כזה ארוחות, כאילו, ארוחות בחינם לאלה שכזה less fortunate, ומזלם פחות שפר עליהם. מצעדים הפכו לחלק בלתי נפרד מהחג בערים והעירות ברחבי ארצות הברית. אז יש את מצעד חג ההודיה של ניו יורק שהוצג על ידי חנות הקולבו מייסיז.
כמובן. יש עכשיו מצעד יונה אלתה יונה לייבזון מחדשות 12, אז היא כאילו גרה בניו יורק, אז היא אלתה עכשיו זה בסטורי שלה, את המצעד בניו יורק, כן. אגב, כן, 1-0
לאוסטרליה. כי חג ההודיה התחיל עכשיו. יופי.
כן.
בכל מקרה, אז באמת ב-1924 הם התחילו עם המצעד הזה של מייסיז, שהוא הגדול והמפורסם ביותר, הוא מושך 2 עד 3 מיליון צופים לאורך המסלול עצמו.
אה, נהדר.
שזה מסלול של בערך 4 קילומטר.
יש להם מקום. זה לא ישראל.
לא. וזה גם מושך מן הסתם קהל טלוויזיוני עצום. הוא כולל בדרך כלל גם להקות סועדות כאלה, פרפורמרים, מתנפחים, מנחים סלבריטאים למיניהם. כן. בלוני ענק בצורות של דמויות מצוירות בדרך כלל, כל מיני, כזה פרייד,
כן,
שמח.
כן, כאילו אדלוידה של תנקסגיבינג.
כן, בדיוק, בדיוק כזה. החל מאמצע המאה ה-20 ואולי אפילו קצת לפני זה, נשיא ארצות הברית התחיל לפרגן לתרנגולות,
לתרנגולי הודו. מה?
כן, במה? הוא בוחר אחד או שניים במהלך חג ההודיה ומציל את הציפורים משחיטה ובמקום זה שולח אותם לחוות לפרישה.
אוקיי, וואי. על סמך מה הוא בוחר אותם?
אני לא יודעת.
איך הוא מחליט?
אלה שעושים לו עיניים. אני לא יודעת מה ההיגיון של נשיא ארצות הברית בעניין הזה.
אוקיי.
יש מספר מושלים אמריקאים שמבצעים גם טקס חנינה להודו. אני לא יודעת.
אני כל כך מבולבלת. כל כך כל כך מבולבלת.
זה מה שהיה כתוב. אני לא יודעת בדיוק מה...
המאזינים שלנו שגרים בארצות הברית, תסבירו לנו את התופעה.
כן.
על סמך מה בוחרים את התרנגול?
מה הקריטריונים?
כן.
האם הם עושים להם כמו דוג שאוז? שכאילו מי שקופץ הכי גבוה ורץ הכי מהר?
כן, כאילו, אנחנו רוצים לדעת מה הלוגיסטיקה מאחורי הבחירה.
כן, מאוד חשוב לדעת. כמו שאמרת, את גם, בשנים האחרונות יש הרבה התמקדות בצד הגזעני בארצות הברית, מה שגורם להרבה אנשים לומר, כאילו, להעריך מחדש יותר נכון את המשמעות של חג ההודיה בעצם.
כן.
מורים, פרופסורים, ילידים נייטיב אמריקנס למיניהם אמרו לניו יורק טיימס בשנת 2020 שהם חושבים מחדש על החג שהדחיק לשוליים את האלימות והאכזריות של ארצות הברית כלפי בעצם הילידים, וניקו לו שמות כמו טייקס גיבינג,
ברור,
כאילו המילה לקחת,
כמובן.
כן,
אני אוהבת שלוקחים ערכים של היום ומלבישים אותם על הפעם.
על הפעם כאילו,
לא היה כיף בפעם, היה גבנו בפעם, כאילו היה ממש גרוע, צריך להכיר בזה, אבל תנו לאנשים לאכול פאמפקינג פאי ותתרנגול הודו שלהם בשקט.
נכון, אבל אולי לא בהכרח לספר את הסיפור כמו שמספרים אותו, כאילו אני חושב שהמטרה שלהם זה פחות לספר את הסיפור כאיזושהי אידיליה של חברות ואהבה בין השבט לבין כאילו העולים לרגל, ויותר כאילו בואו קצת נשפוך יותר אור על ההיסטוריה האמיתית, אבל היום זה כבר לא מבוסס על אותם ערכים, אנחנו כבר לא מודים לאל בהכרח.
כן,
זה הרבה יותר סביב קהילה. נכון. להגיד תודה על הקציר ועל היבול, היום זה כאילו פחות המטרה, זה יותר משפחתי, יותר קהילתי. אז כאילו לעשות איזושהי הפרדה, אבל כן לדבר על הסיפורים שמאחורי זה.
וגם לנו הרבה יותר קל לשפוט בתור כאלה שלא חוגגות החג ולא חיות התרבות הזאת.
כן. אז לפי הניו יורק פוסט, אינדיאנים, כאילו, נייטיב אמריקנס למיניהם, בניו אינגלנד, אבלים בפומבי, בחג ההודיה כבר במשך עשרות שנים. בחור בשם פרנק ג'יימס, שהוא פעיל של שבטי אקווינאווה,
משהו כזה.
ואותו שבט וואמפאנג, שדיברנו עליו, וואמפאנג, לא יודעת שדיברנו עליו קודם. אז הוא בעצם סייע בהקמה של יום אבל לאומי ב-1970.
אוקיי.
שכינה את קבלת הפנים של המתיישבים האנגלים, כאילו את הצורה שהשבט קיבל את הפנים של המתיישבים האנגלים, אולי הטעות הגדולה ביותר שלנו, כך הוא הגדיר את זה, לפי הוושינגטון פוסט. ביום האבל, כן, ביום האבל הלאומי הזה בעצם ילידים אמריקאים מתאספים באותה עירת פליימוס במסצ'וסטס, ליום זיכרון בעצם למיליוני הילידים שנהרגו על ידי הקולוניאליסטים האירופאים. תפילות ונאומים מתקיימים בליווי של כזה טופים, משתתפים צועדים דרך הרובע ההיסטורי של אותה עירה.
כל אחד במה שעושה לו טוב. או לא.
כן, ציטוט מאותו אירוע. סליחה, זה בעצם משהו שכתוב על איזשהו לוח הנצחה בגבעת קול שנמצאת מעל פליימוס. המשתתפים ביום האבל הלאומי מכבדים את האבות הילידים ואת המאבקים של העמים הילידים לשרוד היום. זהו יום של זיכרון וחיבור רוחני, כמו גם מחאה על הגזענות והדיכוי שהאינדיאנים ממשיכים לחוות.
טוב.
כן. זה כזה בפן ההיסטורי. חג ההודיה השנה התחיל ביום חמישי האחרון, 24 בנובמבר, ומציין את יום השנה ה-401 לאותו חג הודיה האמריקאי ראשון שהתייחסנו אליו בהתחלה.
לכאורה.
לכאורה. שלוש מסורות של חג הודיה מסביב לעולם, כזה כינוח כזה גלובלי, ונסיים, אני עושה פרק קצר הפעם.
בסדר, יש לך פרס את חולה.
נכון. אז בעצם זה אולי יפתיע אותך לגלות שחגיגות חג הודיה הראשונה בעצם של קנדה קודמת את זאת של אמריקה ביותר מ-40 שנה בערך.
כל הכבוד לקנדים.
כן, משנת 1578 משלחת ברשות הנווט האנגלי מרטין פרובישר ערכה טקס במשהו מוכר כנונבוט. נונבוט?
כן, אני אאמין לך.
כן. ובעצם הודה על הביטחון של הצי שלהם. זו נחשבת לחגיגת חג ההודיה הראשונה אי פעם בצפון אמריקה. אם כי למעשה יש אומות כזה של ילידים קנדים, כזה נייטיב אמריקן, צבא של קנדה, וגם ילידים אמריקאים, שערכו פסטיבלים של קציר, כמו שאמרנו, הרבה לפני שהאירופאים הגיעו.
כן.
חבר'ה שעברו לקנדה במהלך מלחמת העצמאות גם הביאו איתם את תרנגול ההודו יחד עם כמה מנהגים אחרים מחג ההודיה האמריקאי. הפרלמנט של קנדה קבע באופן רשמי את חג ההודיה הלאומי כשישי בנובמבר ב-1879 מה-19 מה חישובה? כן, והחל משנת 1957 התאריך שונה ליום שני השני באוקטובר.
אז כאילו הם חוגגים, הטנקסגיבינג הקנדי הוא חודש לפני.
כן.
כאילו כמעט חודשיים לפני הטנקסגיבינג האמריקאי.
כן, פלוס מינוס.
מעניין.
כן. המסורת בקנדה מאוד דומה לזו שבארצות הברית, גם אכילת הודו, צפייה בכדורגל, כשהליגה המקומית הקנדית מקיימת קלאסיקות של כזה.
ומה אמרנו? שכדורגל זה הספורט הלאומי של קנדה.
נכון. וזה מה שהם בעצם עושים, צופים בכדורגל עם המשפחה ואוכלים הודו.
הגיוני.
בגרמניה.
עכשיו יש להם אגב הרבה שחקנים שהם מאוד טובים ומשחקים בליגות אירופאיות. בעיקר דייביס שמשחק בביירן. כזה מתוק.
הכי חשוב.
ברור.
הכי חשוב. המקבילה הגרמנית בעצם לחג ההודיה היא...
אוקטוברפסט.
לא. ארנטדנקספסט.
בטח. אנחנו אחר כך נוודא עם סוניה.
סוניה תתקן אותי.
כן, אנחנו אומרים את זה נכון. תתקן אותי.
בטוח לא אומרת, זה נכון. זה בעצם חג הקציר של התודה, כביכול. זה חג דתי שמתקיים לעתים קרובות ביום ראשון הראשון של אוקטובר, ולרוב גם יום ראשון הראשון שלאחר משהו שנקרא מיכאליסטג.
אוקיי.
סוג של משתה לכבוד המלאכים מיכאל, רפאל וגבריאל, לפי מה שהצלחתי כזה למצוא באינטרנט, שזה מתרחש ב-29 בספטמבר. אז אחריו בעצם הם חוגגים את חג הקציר הזה. מקומות שונים מציינים את האירוע בתאריכים שונים בספטמבר ובאוקטובר. למרות שבאזורים כפריים לוקחים את הרעיון בצורה קצת מילולית יותר, גם כנסיות בערים גדולות יותר בגרמניה מצטרפות לחגיגה, מודות על המזל הטוב שהם חוו באותה שנה. במהלך החג הזה החוגגים יכולים לשאת סוג של כתר קציר כזה. של כל מיני דגנים למיניהם.
חמודים.
פירות ופרחים וכל מיני כאלה, בתהלוכה כלשהי לכנסייה. ומה שהם אוכלים, סוניה תקני אותנו, את בטוח יודעת יותר טוב, תרנגולות מפותמות.
אוקיי.
ומשהו שנקרא דר קפו, נראה לי קוראים לזה.
אוקיי.
לא יודעת, שזה תרנגולים מסורסים.
אנחנו לא נבקש מסוניה שתפרט לנו על המנהג.
שתסביר, כן. תכתבי בקבוצה, תחדדי את העניין הגרמני המוזר הזה שלכם. בכל מקרה, נסכם כמובן ביפן.
קורס.
כי למה לא לדבר על יפן אם אפשר? אז הווריאציה שלהם בעצם נקראת קינארו קנשה נוהי, שזה יום חג ההודיה. התפתח מפסטיבל קציר אורז עתיק, שנקרא נינה
את אמורה לדעת להגיד את זה.
אני יודעת להגיד את זה.
למדת יפנית 4 שנים.
לצערי. נינה מסאי, אוקיי? השורשים של זה מגיעים בעצם מהמאה השביעית לספירה. לא המאה השביעית לספירה, יש פה טעות בזה.
כן.
מגיעים בעצם... סליחה, השורשים מגיעים עד המאה השביעית לספירה, לקח לי רגע, אני יכולה.
כל הכבוד.
אבל כזה בתקופת מייג'י, שזה 1868 עד 1912.
הנה עוד סיבה, למה המאה ה-19 המאה הכי שווה? היה לנו את מייג'י.
נכון.
תקופה מאוד טובה.
היה כיף במייג'י. כל מי שמעוניין במהלך, איזה כיף היה עם מייג'י, ובכללי עם יפן בתחילת המאה ה-20 וסוף המאה ה-19, יש לנו פרק על זה.
כן, תחזרו אחורה.
שגם פרסמתי בפשוטה על מלחמות יפן, על אחד הפוסטים שהיא עלתה לאחרונה.
פודקאסט לשבת.
כן. אז בעצם בתקופת מייג'י הפסטיבל נקבע ל-23 בנובמבר, והוא נשאר אותו דבר מאז. המסורת המודרנית יותר של החג הזה התחילה ב-1948, שזה 3 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה. זה נקרא Labor Thanksgiving Day.
אוקיי.
וזו חגיגה של יותר זכויות העובדים ביפן.
הראשון במים של היפנים?
סוג של...
יופי, יופי, כל הכבוד יפנים.
כן, הציבור מקיים אותו כחג לאומי בעצם, בלי שום חגיגה ענקית כמו כזה בארצות הברית. במקום זה, ארגוני עובדים מובילים אירועים שבעצם מעודדים את האזרחים לחגוג את עקרונות העבודה הקשה ומעורבות קהילה.
אוקיי, סבבה.
לרגל המאורה ילדים מכינים לעתים קרובות כרטיסי תודה לשוטרים, כבאים, עובדי עירייה וכאלה.
זה חמוד, זה כזה יפני.
כן,
זה כאילו הכי יפני שיכול להיות. אומי גאד, תודה אדוני השוטר.
ממש וזהו, והם אומרים בעיקר תודה באמת על הדבר הזה, על הקהילה ועל העבודה ועל הזכויות וכל השמח.
זה ממש חמוד.
כן, וזהו, זה מה שהיה לי להגיד. בגדול. להגיד בקושי. גם בגלל הביטויים של מקומות והשמות, וגם בגלל שאני מצוננת.
ובגלל שאת גרועה.
גם. זה בלי קשר.
כאילו לפעמים אני חושבת לעצמי שהחגים של הגולה הרבה יותר כיפים. אבל אז אני מבינה שיש להם הרבה פחות מהם. אז כאילו אם כבר יש לך פחות חגים, אז את צריכה להפציץ.
כן.
ופה יש לנו חג כל רגע וחצי בערך.
לא נכון, עכשיו אין לנו חג, כאילו יש חנוכה, אבל אין לנו חופש בחנוכה.
זה לא קשור לחופש, זה קשור לסופגניות. תחשבי על זה עד הסוף.
אני לא יודעת, הפרק הזה עשה לי חשק לאוף.
לא.
זה מה שהפרק הזה עשה לי חשק.
לא.
יש לארוני בתל אביב מסעדה ממש טעימה של אוף בשנקין. ו-not sponsored אגב, אבל אני ממש טעימה והיא עושה משלוחים לעבודה שלי. וכל הפרק הזה, כל מה שאני חושבת עליו זה שבא לי את האוף בשנקין הזה עכשיו, אבל א', אני לא יודעת אם הם פתוחים בשבת, וב', אני לא אעשה לתל אביב בשביל זה.
לא, אנחנו אתמול...
אז כאילו.
לא, אנחנו אתמול טעמנו את הסושי שמכינים פה. נראה לי דיברנו על זה באיזה פרק. anyway.
כן.
ממש טעים וזול.
דיברנו על זה בינינו, אני חושבת, אני לא יודעת אם זה...
יכול להיות. בקיצור, אני מאוד נהנית מהמחירים בפריפריה. מי שיכול להרשות לעצמו, אני ממליצה.
כן, לא, פריפריה זה עולם אחר.
כן.
כלכלית גם.
יפ.
זהו,
בקיצור, לכו תגידו תודה.
כן.
זה גם נהוג, זה גם נהוג, זה גם נהוג מאוד ביהדות, אגב.
נכון. תגידו תודה לעצמכם, תגידו תודה למשפחה, לקהילה, לא חייב לאלוהים, כאילו, אנחנו לא מעודדות הדתה בפרק הזה.
לא, אבל אם אתם רוצים, you do you. תגידו תודה למי שבא לכם.
בדיוק.
אני נגיד אומרת תודה לזה שיש לי סופר ליד הבית. ושיש לי אינסטלציה.
לא מובן מאליו בפריפריה.
ושיש לי אינסטלציה. ושירותים בתוך הבית.
ושאת לא חיה בפעם.
ושאני לא חיה בפעם, ושיש לי תרופות. למשל.
למשל. לא שזה עוזר לי, אני לוקחת תרופות כבר שבוע, ואני לא מרגישה יותר טוב, אז אני חושבת שעבדו עליי. הביג פארמה עובדה עליי.
ברור, כי הביג פארמה רוצים שתמשיכי לקחת את התרופות בעצם.
שאני אשאר חולה לנצח.
ושתשארי חולה, כי רוב התרופות לא מרפאות מחלות, אלא רק מטפלות בסימפטומים, קונספירציה. כאילו זה נכון, זה לא קונספירציה, אבל זה נכון.
אבל גם הסימפטומים שלי זה לא עוזר בספרים.
תחליפי בי כפרמה.
בקיצור, אל תהיו חולים. אל תהיו חולים.
זהו, תהיו חזקים, אתם מוכנים.